שלום לכולנו, היום אנחנו חורגים מהסדר הרגיל כי אנחנו בשעה טובה בג' תמוז בו ביום עיצומו של יום, יום ההסתלקות של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו רבי מנחם מנדל בן רבי יצחק וחנה שניאורסון זכותו מגן עלינו או בפשטות הרבי. אז אנחנו לא נעשה ככה את ההתוועדות הרגילה לפרשת השבוע, אז נתחיל ככה עם ניגון שהרבי לימד, בסדר? Hey, tama, 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 lecha, nafshi, kama, 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 lecha, besari. Hey, tama, 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 lecha, kama, nafshi, kama, 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 lecha, besari. Hey, ay, ay, didi, nai, nai, didi, nai, nai. זה התרגום של המילים באוקראינית. המילים המדויקות זה אי מרקו הדפוק, מה אתה הולך לשוק, לא למכור, לא לקנות, רק לעשות שטויות. כמובן, ואין מרקו אלא הנשמה שירדה לתחתית העולם העשייה. אז מה באתם פה בשביל למכור? הולכים לשוק בשביל מה? או למכור או לקנות, עושים שטויות. באנו פה לעולם, או תורה או מצוות, לא בשביל שטויות. אבל אשתי העירה לי, שהיינו יותר צעירים והבנות היותר צעירות, שאתה לא יכול לשיר אי מרקו הדפוק. תמצא חרוז אחר. אז אמרתי, יש פה לימוד זכות, זה לא מרקו הדפוק, זה מרקו העסוק. מה אין אפשר, אם אתה עסוק, אז למה אתה הולך או למכור או לקנות, לעשות שטויות? זה ככה לימוד זכות. אבל זה דורן דורן מרקוס, מי שמכיר את המילים באוקראינית, אז זה המילים המקוריות. טוב, אנחנו בג' תמוז, לפני 32 שנים, אני זוכר, את זה היטב, שהרבי הסתלק. הסתלק, נפטר, מת, תגידו, אני נתמודד עם העניינים האלה, זכותו מגנה עלינו. לכאורה, למה לעסוק ברבי? כולם מכירים אותו. יש לו את טובי הפנים המפורסמות יותר בעולם, אמרו יותר מקוקה קולה ויותר להבדיל מהפנים של מייקל ג'ורדן, שהוא לא יהודי. והאמת, אני אגיד בכנות, יש לי, אף על פי שאני לא חבדניק, אני כן משתדל להיות חסיד של הרבי, ויש לי יראה גדולה מלעסוק בדמות של הרבי, נושא דורנו, שאני אומר את זה בלי היסוס בכלל, זכותו מגנה עלינו. ולעיתים אנשים נוטים לזלזל, למה הילולה, בכלל זה, ובגלל שכל הפולמוס המשיחי, והחסידים שלו שעושים ככה, עושים ככה, אני לא יודע מה החסידים, לא לזלזל ברבי. יש לזלזל ברבי, זה אש אוכלה, לא צחוק. ועוד מעט ניגע בזה. ואני חושב שהנקודה המרכזית בכלל בכל התורה של רבי מדבר, זה שאי אפשר להתעלם, ולכן אני לא רוצה להתעלם מדמותו החד פעמית, חד פעמית של הרבי, שאתה קוראים מושגים על ה... לא מחלק ציונים, מדרגת הבעל שם טוב, לא מדרגת הבעל שם טוב, לא מעניין אותי. זה היה בדור שלנו, ולכן אני אומר, זה נקרא הייתי בן 10 שהוא הסתלק, אבל אני זוכר את זה היטב, ואי אפשר להתעלם. מורנו ורבנו הרב בני, נשיא הישיבה, אני אומר את זה בהרבה לילות אחרות, מדבר שיש הבדל בין גדול הדור לגדול הדורות. יש גדול, אדם שהוא מנהיג את הדור ביד רמה, ובסדר גמור, והם נכונים לדורם, דור בדרושיו, דבר אחד לדור, כל דור והמנהיג שלו, אבל בפרספקטיבה של 50, 100 שנה, 300 שנה, מי שמע, מי ידע, מה זה מעניין, אוקיי? ויש גדולי דורות שהם חורגים מהדור שלהם. הרבה, לא רק בגלל השימוש במדיה והפרסום, וה-GAM, ה-Jewish Media, וכל הדברים האלה, תפסת את הניגון, אבל תחפר על זה בהמשך ההשתתפות, נראה שמחה, אוקיי? יש שם דפים מתחת לזה, שלא יופו ברוח. ודאי שהרבא הוא חורג מדורו, חורג מהחצר, מההשפעה שלו, בוודאי שהם גדולי הדורות. חוקר החסידות, הרב דוקטור יצחק אלפסי, שמכיר את כל האדמו"רים שהתחתנו פה ושאנחנו לא שמע עליהם, אני מצטט, אומר, הרבי הוא דמות חד פעמית בהיסטוריה היהודית כולה. אנחנו לא מדברים פה בכלל רק על בין האדמו"רים. הרב ליכטנשטיין, אברהם ליכטנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון, שהכיר את הרבי בילדותו, הרב ליכטנשטיין נולד בצרפת בשנת 33 כמדומני. כשהוא היה בן 7, עוד לפני הנולד, היה פרצה השואה, הרבי היה בצרפת עם אשתו, והרבי והרבנית ברחו יחד עם הרב יחיאל, כלומר עם אבא של אבא ואמא של הרב ליכטנשטיין, ועם אחותו של הרב ליכטנשטיין. במשך כמה חודשים הם הלכו ביחד, רכבות, כרכרות, עד שהגיעו לאזור ספרד ופורטוגל, ואז היה בעצם מחלוקת אם להגיע לארצות הברית ככה או ככה, כל אחד הלך בדרך אחרת, והם החליטו, כך שמעתי מהרב מאיר, הבן שלו שסיפר לי, שמי שמגיע ראשון לארצות הברית יעדכן את קרובי המשפחה שהשני בסדר. ומשפחת הרב ליכטנשטיין הגיעה לניו יורק לפני משפחה, לפני הרבי ואשתו. הם הלכו לאדמו"ר הריי"צ לדווח שהרבי בחיים הכל בסדר. והוא היה כמה חודשים עם הרבי בתור ילד, שעות אגב שעות. והרב ליכטנשטיין הספיד את הרבי בישיבת הר עציון. שאני אומר, בישיבת הר עציון, כן? לא ישיבה שחשודה על חבדניקיות יתר, והוא התעקש לעשות הספד גדול. והוא אומר ככה, הרב ליכטנשטיין, שמאז שלמה המלך לא היה יהודי כמו הרבי. שמצודתו פרוסה על כל העולם כמו שלמה, זה דימוי מעניין, לדמות את הרבי, לא לדוד המלך, לשלמה המלך. עכשיו אני אומר, אני לא חבדניק, לא גדלתי בבית של חבד, אני כן חסיד שרבותינו נשיאנו, שפרד של הרבי, אז בואו ננסה ככה לאחוז את שיפולי הגלימה ולנסות טיפה להבין על יסודות המשנה הענפה של הרבי, ואולי נבין למה הרבי הוא נשיא דורנו. אני לא מתיימר להקיף הכל, כי אני לא יכול ואני גם לא יודע, אבל נתחיל מה שפטור בלא כלום אי אפשר. נתחיל עם זכירה ביוגרפית שאומרת הכל. הרבי נולד בי"א ניסן, יום הבהיר, תרס"ב, 1902, מסתלק, נפטר בג' תמוז תשנ"ד, 1994. שימו לב, נולד 1902, נפטר 1994. מה זה אומר? זה אומר שהרבי חי במאה הכי משמעותית בעולם, וגם הכי משמעותית בעולם היהודי ב-2000 שנים האחרונות. השינויים, התמורות שחלו במאה השנים האחרונות, השיגו את כל התמורות שתעשו 1,000 שנים קדימה. מבחינה דתית רוחנית, מבחינה כלל עולמית. תחום הפוליטי. מהפכות משנות עולם, דיקטטורות טוטליטריות, עלו והתפתחו וקרסו. רוסיה הסובייטית, הנאציזם. שתי מלחמות עולם. גם בעולם הנפש, הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה, האמנות המופשטת, מחשבים, מדיה, הכל גם בחייו של הרבי. תיאוריית היחסות של איינשטיין שינתה את כל האופן שבו העולם תופס ומבין את עצמו, ולראשונה לבני אנוש יש יכולת להרחיב את העולם כולו. איך? פצצות אטום. 100-200 פצצות ואין אנשים בעולם. ויש יותר מ-200 פצצות בעולם היום, אוקיי? בכל הדברים האלה יש סיכון גדול ויש סיכוי מבורך, וגם ביהדות. הרבי חי בתקופה של הראשונה מאז מתן תורה, רוב היהודים בעולם לא שומרים תורה ומצוות. זה אירוע? או אירוע אצל הרבי, נכון? שואה? לא היה כדבר הזה, שליש מעם ישראל, כולל משפחתו הקרובה של הרבי, ובטח משפחתו המורחבת, חלקים גדולים נספים בשואה. והדבר השלישי, הקמת מדינת ישראל אחרי 2000 שנים, שלא הייתה מדינה, שלא היה שלטון יהודי אוטונומי. הרבי היה שותף, הוא היה ילד אחד אדם הראשונה, הוא ניצל בנס אחד אדם השנייה, חלק ממשפחתו לא ניצלו. הוא למד באוניברסיטאות הכי מתקדמות בברלין, בסורבון, בגרמניה, בצרפת. היה בקיא בכל ההתפתחויות המדעיות, היה לו תואר בהנדסת אוניות, בפיזיקה, מתמטיקה. לכן אנשים מכל העולם, יהודים, גויים, חסידים, כולם באו אליו. כולם מצאו מכנה משותף עם הרבי. שאלה למה? ופה אני רוצה להציע כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא הכי פשוטה, אני לא מדבר על, אני רוצה שנחיה את, אני רוצה שאנחנו ניישם את זה. הנקודה הראשונה והיא הכי פשוטה זה אכפתיות. לרבי באמת היה אכפת. אבל לא רק מכל יהודי, מכל אדם. תכתוב לי מה קורה, ספר לי. זה באמת עניין אותו. זה יש סיפור, יהיו כמה סיפורים היום, כי מאיר שמחה יגיע, ומחבל, אוקיי? אחד המועמדים לראש עיריית ניו יורק, בא כמובן לרבי, עכשיו שיהיה פה עכשיו עוד איזושהי תמונה עם הרבי, וזה יעזור לו מול, יש בברוקלין הרבה יהודים, ווילנסבורג, בורו פארק וכו'. והוא נפעה מהרבי, הרבי בכלל לא דיבר שום דבר, אבל תעזור ליהודים, תן הקצאות, תיתן פה תמיכה לגבי הסעות, הוא לא דיבר, הוא תראה מה התוכניות, הוא בכלל לא דיבר על היהודים. הוא בכלל לא דיבר על עצמו, רק התעניין בי. אז זה אומר, שבאתי לצאת מהדלת, הוא אמר לי, אבל אפשר שנייה בקשה אחת? אז אמרתי, אך, אין, הוא כמו כל הרבונים האלה. עכשיו הוא יבקש משהו בשבילו. אז אמר, תראה, יש פה מגזר מאוד גדול בניו יורק, של הסינים, מאגרים סינים. הם אנשים שקטים, אף אחד לא דואג להם. אם תיבחר לרשות העירייה, אני מבקש שתדאג לסינים. וזו הייתה הבקשה של הרבי. המועמד אמר, וואו. והיום אותו מועמד הוא ראש כל, סתם, אני לא יודע, אני לא מכיר, לא יודע אם הוא נבחר לצ'יינה, לא נבחר, לא יודע. אני מזכיר את זה לא מעט בשיעורים, שיש ממה של רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, נכון? ספר של צדיקים, בינונים ורשעים, גם החסידות, ספר של צדיקים, נועם אלימלך, נכון? כל דבר מדבר על הצדיקים, ספר של בינונים, וכתוב, ספר של בינונים, והתניא קדישא, ליקוטי מוהר"ן, זה אומרים שזה הספר של רשעים. לא משנה כרגע. יש הבדל, זה נדבר בחי תשרי, בהילולה של רבנו, על ליקוטי מוהר"ן. ועל המעלה האטומה של ספר של רשעים, איזה דבר גדול זה. יש הבדל מהותי ועקרוני בין עבודה של הצדיק לעבודה של הבינוני. בספר התניא מפורטת משנה סדורה, מה חובת האדם בעבודתו בעולם, הנועם אלימלך מתייחס, הרבה אלימלך, לעבודת הצדיק, נכון, הצדיק, שני מיני צדיקים, הצדיק וכו' וכו', אז מה איתנו, איפה אנחנו ביחס הגישות האלה? אז אני פה הולך בשיפולי הגרימה של הרב גינסבורג שליטה, שאומר שאנחנו צריכים לדעת לחבר, הוא אומר זה בעקבות הרבה, לחבר בין הנועם אלימלך לתניה, הרי בבנזריץ' הנועם אלימלך ובעל התניה הם חברותה, שידוך של המגיד, הם היו חברותה, בעיון, עיון הלכה, רמב״ם, מעניין. הרבי מלמד אותנו שכל עוד מדובר בעבודת השם הפרטית של האדם עצמו, תניה זו האמת. יד בינוני, צדיק, מן לאחר שמי. אבל היום בחב"ד, על פי ההנחיה של הרבי, זכותו מגנה עלינו, עיקר העבודה זה לא מצפה עם עצמך. אלא מה עיקר העבודה? זה איך אתה משפיע על הזולת. איך אתה מעורר יהודים אחרים. ופה אומר, כדי לבסס את היהוד, מתי כעת אימר, מתי יבוא המשיח, לך שיפות את המועדך החוצה, להפיץ את המעיינות. ולכן, אומר הרבה, שאתה משפיע, בעצם מה אתה? אתה צדיק. עכשיו תגיד, אני צדיק? לא, אבל אתה יודע לך תפילין? אחלה, סבבי בבי. והוא? הוא לא יודע, אז תניח לו. מבחינתו, סובייקטיבית, אתה הצדיק שלו. אתה יודע לעשות ליל הסדר? נשאיר חד גדיה, מה נשתנה? הוא לא יודע מה זה ליל הסדר. אז בוא תלמד אותו, ואתה תהיה הרבה שלו. הרי מה זה כל השלוחים של הרבה? הם על תקן אדמור, בגזרה שלהם. הכתובת כל יהודי, ברית מילה, שבתות, כשרות, תפילות, מה שצריך. במקום לשבת לחסות בצילו של הרבה ב-770, הם הולכים לטיס די בלוך, ואני אספר כמה סיפורים עוד מעט, ושם הם מהירים לכל יהודי. זאת אומרת, אומר, הרבי באובייקטיבי האישי תהיה בינוני. נחס לזולת, תהיה צדיק. עכשיו, ודאי שהרבי היה צדיק, הוא ראה בעצמו אולי בינוני, אבל היה צדיק, והוא בעיניי האידיאל האולטימטיבי של שילוב נועם אלימלך ותניה ביחד, לכן על דרך הרמז, צדיק בגימטריה, בינוני בגימטריה זה מנחם מנדל. זה פשט. 332, בדקתי, בדוק. בוא נראה, אחד התורות הראשונות של הרבי, עוד לפני שהוא מתמנה לאדמור השביעי. תורת מנחם חלק א', זה פרשת ראה, ראה זה סוף חודש אב, זה בערך חצי שנה אחרי י' שבט תפשין י' 1950, שהרייט מסתלק אדמור השישי חמיב, וככה הוא דורש, דורש גם כדרשה וגם כדרישה, יש פה הנחיה לפעולה. אם בדרך כלל מביא את המימרה הזאת, את המאמר הזה באלול, תחילת שנה, אבל אנחנו נקרא סוף שנה. והנה אדם כמו כל הנבראים, אפילו מלאכי עליון בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש עני בגוף וצורכי הגוף, כך יש עני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם מצדקה, ישנה צדקה בגשם, בגשמיות, וצדקה ברוחניות. וכמאמר הזל, כי תראה ארום וכיסיתו, כיצד, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסה אותך לביתך, ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו וכו'. וזרזהו במצוות. וכמו שבקשת כל אחד ואחת מאיתנו נכתיבה בחתימה טובה בגשמית ורוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית, בצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול בתשרי ובבינו בימים האלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהיה בידי כל אחד ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול, גדול לפי מאודו שלו, של צדקה שעשה להושיע את עני בגשם, נתן לו כסף, ושל צדקה שעשה להושיע את עני ברוח. כמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, כי אין לך אני שאינה יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו. כך בצדקה ברוח, שגם אני ברוח מחויב בה. כי אין לך איש ואישה בישראל שאינה יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם ליראת שמיים, תורה ומצוות. ולפי גם שחלפי יכולת, כך האתגר. אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח, בעלי תורה, יושבי אוהל ובני הישיבות, צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומידיעותיהם להצלת, רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם שיחיו. מחדש פה צדקה רוחנית. צדקה רוחנית. אתה בחור בשיעור ה' בזמן אלול? בחור בשיעור א'? שב איתו חברותא רבע שעה בשבוע, פתח איתו משהו, לא משנה. רבע שעה שיהיה לו קשר. צדקה רוחנית, תאיר פנים משבוש. לרבי באמת היה אכפת מכל יהודי, אפילו שהוא לא הכיר. סיפרת לך לחזור על הסיפור הזה, כי אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה. על הרב צבי, הבהר של שוורץ. הוא היה ניצול שואה, חסיד מונקאץ', כמדומני, בגבול רומניה, אוקראינה, טרנסילבניה. ואחרי השואה הוא ניצל ליחיד המשפחה שלו, הגיע לניו יורק, חיפש אישה מבית חסידי להתחתן איתה. פגש מישהי, אין הורים שישדחו, אין איזה, אבל יש בעיה. שנת 46, הוא לא יודע אם הרבה בחיים, לא בחיים, איך הוא התחתן? לברכה מרבא. אז הוא נזכר שהמונקת של רבא, הרבא שלו, היה בידידות עם הרייץ. אז הוא הלך לסבן סמטי לבית של הרייץ, חיכה בתור, חס ליחידות. ואומר לו, כבוד הרבא, אני חסיד סטמר, אבל חסיד מונקת, אבל זה השם, זה השם של האמא, להתחתן או לא להתחתן? הוא אומר לו, מה זה טוב? אין ובאין ו. התחתנו. אומר לו הרבא, אבל זה לא מספיק. למה לא מספיק? תתחתנו. אומר לו, לא, הרבא ממונקת. אתה אומר לו, רק תתחתנו. גם איפה תגורו, מה תעשו, מה תפרנסו? הוא אומר לו, זה לא שאלה בשבילי. לך לבייסמנט, מינוס אחד, שבע שבע חתן שלי, הרמש, הרב מנדל שניאורסון, הוא יגיד לך מה לעשות, זה שאלות בשבילו. הוא יורד למטה, שם הרבי יושב במה שנקרא המלח, מרכז לענייני חינוך, עורך שם את כל הספרים של קהת, של הספרים של חסידות חב"ד, ואומר, סליחה, אתה הרמש? אומר לו, כן, השוור, הרייט שלח אותי אליך, אני מתחזר, מה זה טוב, יפה. הוא אומר לו, אבל הוא לא אמר לי איפה לגור, מה לעשות, הוא אמר לי שואל אותך. מה זאת אומרת, מה השאלה? ברור, תיסעו לברזיל. אומר לו, שוב ברזיל. הוא אומר לו, לא הבנתי. הוא אומר לו, אתה ניצול שואה. אני צופה שהרבה ניצולי שואה כמוך ילכו לדרום אמריקה, כי שם אין מלחמות כבר מאות שנים. הם לא רוצים אירופה, לא ארץ ישראל, הם רוצים שקט. אז תלך אתה, תגיע ראשון, תפתח מקווה בית ספר, תהיה ראשון כחינוך יהודי, ותקים שם אימפריה של תורה שכל ניצולי השואה שיבואו. צדק, הרבה ניצולי שואה באו לשם. ומה שצריך אני אעזור לך. ואז הוא שואל את הרבי, אבל מה מדברים בברזיל? אומר לו, הרבי, אני לא בטוח, נראה לי פורטוגזית, תבדוק. אומר לו, אבל אני לא יודע. הוא אומר לו, תראה, אתה לא חייב לשאול אותי, אבל שאלת אותי. אני אומר לך, ברזיל. עכשיו, הוא לא חסיד חב"ד, חסיד מונקאץ'. יודעים מה הוא עשה? הוא התחתן עם הרבי צן שלו. ולמחרת החתונה, לאן הם נסו? נסו לסאו פאולו. והקימו שם אימפריה, מקווה ובית ספר ותלמוד תורה, ואחרי זה ישיבה, בית הכנסת. ואומר הרב שוורץ על כל צעד ושאל, היה לי שאלה, הייתי שולח לרבי, שמתקשר, מקבל תשובות, פילי פליים. תפשין כפתת, הוא עושה הכנה לבר מצווה, הוא רואה שאחד הילדים לא מרוכז, לא מרוכז, אומר לו, תיגש, מה קורה? אומר לו, כן, אבא ואמא ביקשו שאחרי השיעור תבוא להם הביתה דחוף. הוא לא יודע, בא להם הביתה. זוג הורים, ניצולי שואה, כמוהו. מתייבחים בבכי, מה קרה? הבת הגדולה, שקרויה על שם הסבתא שנרגה באושוויץ, מתברר שהיא פגשה איזשהו שוורצחאי, איזשהו מקומי ברזילאי, בברזיל הם קתולים, שמשמור ביציל. נפול דין לאב, ויאללה, חתונה, וזה לא אינווי ולא באינווי. אומרים, הרב שוורץ, אולי אתה צריך לשכנע אותה. ניסינו באיומים, ניסינו בכסף, כלום. קובע פגישה עם הבחורה, הבחורה בת 19, נחמדה, היא מגיש לה כיבוד הורים, שמע, אני אוהבת אותו, אבל כיבוד הורים, אני נפגשת איתך, מנסה לשכנע אותה, תראי, את קוראה על שם הסבתא שלך, שמתה באושוויץ, פה ושם, וזה, מה קשור נצרות, כנסייה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ומצא להציע לה כסף, וזה, כלום לא עובד. ואז הוא אומר לה, חכי שבוע. תעצרי כל שבוע, עוד שבוע ניפגש, בבקשה, והזדמנות אחרונה. אומרת לו, אין בעיה, בתנאי אחד. שאם אתה לא משכנע אותי, אתה בא לברך בחופה. עם הגוי. עשינו הסכם או לא עשינו הסכם? עשינו הסכם. הוא רץ הביתה, מרים טלפון, מי מתקשר? למשרד של הרבי, למזכירות. מי עונה? לא, הרב חודקוב, המזכיר הראשי של הרבי. הוא אומר לו, תביא לי את הרבי עכשיו, זה צבי שוורץ מברזיל. הוא אומר לו, הלו, הלו, כל העולם חפש, זה תש"ט 1969, כן, כבר הציעה. הוא אומר לו, כל העולם חפש את הרבי, לא, 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 הרבי שלח אותי שיענה לי. אני לא מנתק שיענה. הוא אומר, תשלח מכתב, אין לי זמן למכתב, מברזיל, זה, צריך תשובה עכשיו. טוב, תמתין על הקו, אני מכניס פתק לקודש. כמה רגעים מתוחים, אז חודקוב מקריא מהפתק, תגיד לאותה בחורה, שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותה, ומבקש שהיא לא תתחתן איתו. השפט אומר, מה? ומי זה היהודי הזה? איך קוראים לו בכלל? ואז הוא שומע את הקול של הרבי. תגיד לה שזה מנדל שניאורסון. טק, מנתק. יש רק אחד יהודי בעולם שמוכן להגיד את השם, כשם פרטי, בלי זה. טוב. הוא חוזר כל השבוע, לא יודע מה להגיד, היא באה אליו הביתה. אומר, תקשיבי, חשבתי על זה, כמה צער לסבתא שלך, לא הורים שלך, את בת בכורה, איך להשפיע לך, בבקשה, הכנתי פה את כל החסכונות שלי, תקחי ותברכי, לא. אומר לו, תקשיב, די. די, כיבדתי, הבאתי הזמנה, ואני אשמח מאוד שתברך אותנו בשם האומה היהודית, ביום שאני קוראת את ברית נישואים עם אהוב ליבי. הוא אומר, רגע, שנייה, 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 רגע. הוא רץ למשרד שלו, מותי שם איתו, אני בתמונה של הרבי בשחור לבן. אומר לה, רציתי להגיד לך שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך, ומבקש שלא תתחתני איתו. אני שומעת את זה, ונקרעת מצחוק. ניו יורק? בחיים שלי בניו יורק. אין לי משפחה. אני יודעת, אגנית, די כבר, די עם כל הפופוליזם. מי בכלל אוהב אותי שם? עולה את התמונה, זה היהודי שאוהב אותך. היא רואה את התמונה, מתעלפת. מתעלפת, קוראים ל-911, לא יודעת לי בפורטוגזית, קוראים למדה, לצולה. מתעלפה, לא מתעוררת. מחכים שם בבית המרכז הרפואה, ההורים קוראים תהילים, אני לא יודע מה שוורצי חי עושה, משהו במקביל, ואז היא מתעוררת, איפה הרב שוורצי? קראו לו דחוף, קוראים לרב שוורצי, מי זה? מה, אתה מחשף? מי זה? מי זה היהודי הזה? תקשיבי, זה הרבי מנדל שניאורסון, הרבי של חב"ד, אבל מה, למה היא טענה? תקשיב, מה שהייתי איתך בפעם הראשונה, באותו לילה, כל לילה, אני עוצמת עיניי, יהודי הזה בא אליי עטוף בטלית, ובוכה בדמעות, את יהודי הצדיקה, את כשרה, אל תתחתני עם הגוי הזה, אני אוהב אותך, אל תתחתני איתו. עכשיו אתה מראה לי תמונה שלו? וכמובן, היום היא, ברוך השם, התחתנה עם יהודי כשר, שבטח שלו, שאלה, טוב, לא יודע, אבל ברוך השם איזה. וזה, וברור, ברור, סע לברזיל, סע לברזיל. אני רוצה לסכם את זה בשיחה שהתחדשה לי, חבר שלח לי השבוע, שיחה מדהימה, בדיוק של פשט של הרבי. אני חושב שיוסף היו לו את החיים הכי קשים, לא פשוט בכלל. אבל אומר הרבי שיש נקודת מפנה אחת, ארבע מילים, שיש עד הנקודה הזאת ומהנקודה הזאת. אם הוא לא היה אומר אותם, הכל היה מתחרבש. מקץ תפשין למדלד. צריך ביור לשמה מתארת התורה בעריכות, אנחנו במקור ב', שורה 26. לשמה מתארת התורה בעריכות את שיחתם של יוסף עם שרי פרעה, והרי לכאורה די היה לספר בקיצור שיוסף שמע את החלומות ופתר אותם. אלא שבדברים אלו מלמדת התורה הוראה כללית ועיקרית. יוסף עצמו סבל צרות רבות. הוא לאט לעזוב את משפחתו, נמכר להיות עבד במצרים, ולבסוף הושלך אל בית הסוהר ללא עוול בכפו. במצב כזה, לכאורה יוסף אמור להיות אדם עצוב ומסוגר, שאינו שם לב לאחרים, ואילו בפועל, מיד כשראה יוסף ששרי פרעה היו זועפים, מעט יותר מן הרגיל, שבוודאי היו עצובים וזועפים, יש הכל דבר לשירותם, בבית הסוהר, כך שהשינוי מצב רוחם לא בלט במיוחד, אבל הוא הבחין בכך מתאים במצבם. ארבע מילים, מדוע פניכם רעים היום? ואף השתדל לעזור להם במידת האפשר. מכאן יש ללמוד עד כמה חשובה ההתעניינות בטובת הזולת. עד כדי התעניינות בפרטים הקטנים ביותר, הסיוע לו במידת האפשר, גם במקרה שמצבו של המתעניין עצמו אינו כדבעי, וגם יוסף עצמו הרי בכלא, ורימו אותו עליו על בכפו. יתרה מזו, מסיפור זה אנו רואים שדי בהתעניינות קלה במצבו של הזולת, כדי להביא לתועלת רבה גם עבור המתעניין עצמו, כפי שההתעניינות של יוסף במצבה של שרי פרעה, הביאה בסופו של דבר לשחרורו מבית הסוהר ועלייתו לגדולה. עד כדי הצלת העולם כולו מרעב. מדוע פניכם רעים היום? מה קורה? מה נשמע? מה אתה עושה בבין הזמנים? מה זה? איפה אתה משנה? תנינות פשוטה, מינימלית. עכשיו נגיע לנקודה נוספת, שאצל הרבי זה ממש העיקר העיקרים, בכל שיחה, בכל הנחיה. וזה המשפט שרבי נהג לומר כל הזמן, המעשה הוא העיקר. כמובן יש פה כאילו רפרנס, עיבוד, לדברים שרבי שמעון בן גמליאל במשנה באבות, לא המדרש עיקר, אלא המעשה, המעשה הוא עיקר. ופה יש אמירה מאוד חשובה, אתה לא יכול לסמוך על הרבי. הוא לא יעשה את העבודה בשבילך. אתה צריך לעשות בעצמך. תראו במקור ג' זה אחרי שהרבי סיים את מאמר ההכתרה, באתי לגני, ביוד שווה, תשנ"ד, 1951, כתוב ככה, אחרי המאמר אמר קבוצת המור שליטה, העתקתי זה מתורת מנחם תשנ"ד, שזה הודפס אז, בסדר, הכל... כעת תקשיבו יהודים, בכלל בחב"ד הייתה תביעה שתהיה עבודתו של כל אחד ואחד בעצמו, ולא להסתמך על הרבים, על האדמו"רים. זהו ההפרש בין שיטת פולין לשיטת חב"ד. שיטת פולין היא בצדיק באמנתו יחיה, אל תקרא יחיה, אלא יחיה. אבל אנו חב"ד צריכים לעבוד כולנו בעצמנו, ברמה חברים ושסה גידים של הגוף, וברמה חברים ושסה גידים של הנשמה, הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים. אינני מסלק את עצמי חפשה לו מלסייע, לסייע כפי היכולת, אבל כיוון שהכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, הרי אם לא תהיה העבודה לבד, מה יועיל זה שנותנים כתבים, מנגנים ניגונים ואומרים לחיים? מה זה יעזור? אם לא תעבדו, אני לא אעבוד בשבילכם, אני אעזור, אבל אני אעבוד בשבילכם. והוא מסתמך על בעל התניא במקור ד', השער של ספר התניא זה בעל התניא כתב, זה לא המוביל לבית הדפוס הסיף, זה משהו, זה תורה בפני עצמה. ספר ליקוטי אמרים, הנקרא בשם ספר של בנוני, מלוקד מפי ספרים ופי ספרים של אלוהים שפתם עדן, מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה קצרה וזאת השם יתברך. לכאורה הדרך הקצרה, ללכת לרבי הצדיק, כל דבר בעניין, מה להתחתן, איפה לגור, מה לעבוד, הוא יסדר את הכל, הוא ידבר כזה שהוא יסדר לך. אבל זה דרך קצרה שהיא ארוכה, אתם יודעים למה? מה קורה אם אתה לא יודע מי הצדיק שלך? אתה בבעיה. או אתה יודע מי הצדיק, אבל הוא גר בליז'נסק, ואתה תקוע פה בחורניאל, ואין טיסות, כי יש מבצע שהגעת הארי. ומה קורה אם הרבי שלך נפטר? ואין לו מחליף. ולכן הפתרון זה דרך ארוכה שהיא קצרה. תהיה אתה בעצמך הרבי שלך, ואל תבנה רק על הרבי. אבל זה דרך שהיא ממש 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 ארוכה. ואנחנו לא לבד. ברוך השם. אומר הרבי במקורי, באתי לגני, המאמר שההכתרה שלו. הדור שלנו הוא דור מיוחד. כלומר, אני לא אקרא את זה, הוא אומר, כל השביעים חביבים, אבל זה לא כל החביבים שביעים. כל השביעים חביבים. אתה שביע את החביב. כלומר, אנחנו ננסים על גבי ענקים, כל מה שנוכל לעשות, מה שדיברנו בשיעור בפנימיות, בכתבי הארי, זה יותר מודם על הרפ"ח, זה לא שבגללנו סיימנו בוור הרפ"ח, זה כבר בגלל השואה והאבות שלפנינו. הם עשו את העבודה. נשאר רק לתחצח את הכפתורים. עכשיו, זה לא רק חסידות, זה הלכה פסוקה. אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלוכה. כן, זה הלכה. שזה היה הבסיס לכל המבצועים של הרבי. רב המלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', שורה 95, בדף המקורות. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי, חציו החייב. לכן כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב. חטא אחת אחד, הרי הכי את עצמו, את כל העולם כף חובה. וגרם לו השחטה, עשה מצווה אחת, הרי הכי את עצמו, ואת כל העולם כולו כף זכות. וגרם לו ולהם תשועה והצלה שאמר בצדיק יסוד עולם, זה שצדק, הכריע את כל העולם כולו לזכותו והצילו. זה כל הבסיס של המבצועים. עוד מעשה קטן והוא כאן, כל הנחת תפילין, כל הדלקת נרות שבת, כל תג מבצע, כל נטילת לולב. הרבי שלח בחור במן הזמנים לאלסקה. הוא אמר לבחור מה עושה, בקיטבג שלם רק תפילין, עוד קיטבג רק נרות שבת. הוא בא, הוא עכשיו הולך מה? להעיר את כל גלות אלסקה, רוחת גלות, קפואה שם. הוא מגיע לאלסקה, עובר מכפר לכפר, מעיר לעיר, ואין לו פוגש אף יהודי. עכשיו זהו, צריך לחזור, שלושה שבועות, לא שם אף יהודי. לא יודע מה לעשות, יש לו טיסה עוד מעט, אז הוא ייגש לבית ספר, אומר, שלום, אני אפשר לעשות לכם פה יהודים, יהודים, מה? אפשר לעשות הרצאה ליהדות? כן, למה לא? בבקשה. כינסו שם את הכיתה של הבנות, הכיתה ג', לא יודעת, מי שפנוי במערכת, השמורה שעה חופשית, בוא. הוא שומע שלום, אני יהודי? האם יש פה מישהי שפעם פגשה יהודי? אף אחד לא הרים. כלומר, ילדה מרים היד. אני? אומר, איפה פגשת יהודי? אמא שלי יהודיה. תבינו את הגלות. היא לא יודעת בעצמה שהיא יהודיה. עכשיו, יש לי רבע שעה, אני חייב לטוס, כפי אותו. למטוס? מה יכול לדבר איתה? מה זה שמה ישראל? מה זה אנוכי? מה זה יתגמל עיקרי האמונה? עיקר השמיני? מה אני עושה? אז הוא אמר לה, יש מצווה שנקראת הדלקת נרות שבת. הכנתי לך הפתעה, שלף את הקיטבג. קחי! ואתך כל יום שישי, לפני שהשם משוקעת, להדליק שתי נרות. ותדעי לה שהקדוש ברוך הוא מחכה רק לך. כי אלסקה זה כדור, אבל זה החלק הכי הכי מערבי בעולם. כלומר, ביפן זה כבר יום חדש, יש קו התאריך, נכון? ולכן את האחרונה בעולם שמדליקה נרות שבת ועושה אור גדול בחושך הנורא של אלסקה. ולכן מעכשיו, ועד שהוא חזר מהשליחות, הוא בא לרדת, איפה שם הוא פתח פה, יישר כוח גדול על הנרות שבת. שלח אותו שלנו בשביל מה? בשביל אישה בילדה בתשע, שתדליק נרות שבת. ולכן כותב הרבי במקור ג' במקור, סליחה, במקור זין. במאה ושלוש. עיקר העבודה דקיום המצוות היא המעשה בפועל. המעשה הוא העיקר שקשור עם הגוף. ולא כל כך הכוונה הרוחנית הקשורה עם הנשמה. כמוזכר לילד שכאשר מכוון כל הכוונות ללא מעשה בפועל, לא יצא ידי חובה. לוקח את השופר, מכוון, אבל לא תוקע בו. מה שאין כן, כשמקיים המצווה במעשה בפועל, אפילו ללא כוונות, לוקחים אותו לצבא השם. התפיסה שהמעשה הוא העיקר מעבירה את האחריות ותגש מהרבי לחסידים. כי כוונות אתה לא יודע, אבל להניח תפילין, כל אחד. מה ההבדל עם הרבי איך לתפילין? כל אחד יכול להניח תפילין. הכל בידיים שלכם. אנחנו שותפים עם הרבי. אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בתיקון עולם. הקדוש ברוך הוא צריך אותי ואת מעשיי ובלעדיי, הוא לא יוכל להביא את הגאולה. הוא יכול בלעדינו, אבל הוא רוצה שנהיה שותפים. והרבי from day one אומר על החסידים שלו, לא הכל תלוי בי. הכל תלוי בפני כל אחד מהחסידים. שהוא צריך לגאול את ישראל ולהושיע את העולם כולו. אחד בשיחותיו האחרונות של הרבי, קצת פחות משנה לפני שהוא קיבל את השבת בכף זין באדר תשנ"ב, 1992, אז בכף ח' ניסן, במכוני השיחה הידועה. זה לא היה התוועדות של ברגל, אלא אחרי הרבית הוא הסתובב, ישר הביא לו רמקול, והוא דיבר שיחה בערך פחות מחצי שעה, עם דמעות, השפרת אותו ביוטיוב גם עם תרגום לעברית, לאנגלית. אני לא אקרא פה, אני אגיד אותו בעל פה. השיחה הזאת היא שיחה, אתם יכולים לקרוא אותה תוך כדי, שיחה מאוד חריגה. הרבי אמרת בבחיות, ולראשונה הרבי מדבר על עצמו. אני עשיתי כל מה שאני יכול. מה עוד יכולה אני לעשות? כל מה שאני יכול עשיתי. הוא אומר, בנית שלי, 130, בנית שלי עשיתי. כל מה שאני את המשיח אני עשיתי, והמשיח לא בא. וגם שצועקים, עד מוסי, עד מתי? למה צועקים? כי הרבי אמר, לא כמעט מתכוונים. ואתם יודעים למה המשיח לא בא? כי אתם. כי אתם לא רוצים. אם היה שניים, שלושה חבדיקים, עשרה, שמתאמרו ברכה, רואים עוד משיח נאה, הוא היה בא, באמת. עכשיו יש חבדיק שלא רוצה משיח? איזה תוכחה. המעשה הוא יקרה, באמת תרצו יבוא. טוב, נקודה אחרונה לסיום. אולי אחת לפני האחרונה. בוא נתחיל, נהיה מספיק. הרב שטיינזלץ מסביר שבעצם מה שהרבי באמת רצה לעשות, תכלס הוא לא הצליח. הוא רצה רק דבר אחד, מה? להביא לימות המשיך. כל שאר הדברים, אישה ובת נרות שבת, תפילין, מבצועים, מתוועדויות, זה על הדרך. מכל מיני סיבות, אבל זה לא הרצון הפנימי. הרי אם שואלים אותו, יכול להגיד, טוב, עשיתי כך וכך בשלוחים, במפעלים, במוסדות תורה, ומקוואות וזה. אבל את העיקר לא עשיתי, כי מה העיקר? למה זה נקודה חשובה? אחרי שדיברנו על האכפתיות, ודווקא העניין של המעשה הוא העיקר, החשיבות של העשייה, לפעמים דווקא הגישות האלה יכולות להוביל לאכזבה עצומה, לייאוש, לתסכול. תמיד אנחנו מסיימים את השנה, אנחנו אומרים, יש לנו מה שתי הפרשת שבוע אחרות, או ניצבים וילך מחובר, או ניצבים באלול, ווילך בשבת תשובה, בעשרת ימי תשובה. אבל זה שתי אלמנטים של לכאורה מנוגדים. ניצבים זה עמידה. וילך, התקדמות, תנועתיות, דינמיות. מה אפשר ללמוד מהחיבור בשתי התנועות ההפוכות שנרמזות בפרשות השבוע האחרונות של השנה? שהם תמיד ההתחלה והסוף, או רק הסוף, תוך העניין. הרב שטיינזלץ, מי שהכיר אותו במקור חיים, אני לא למדתי שם, אבל שמעתי על זה, היה מנהג שהוא הקפיד עליו באדיקות לכסח אנשים. הוא אוהב להעביר ביקורת, לפעמים בחריפות, במיוחד לאנשים שחושבים שמחזיקים מעצמם שהם משהו, ותמיד עם הרבה ציניות, אפילו לפעמים תחת לחגורה, והוא גרם לאנשים להרגיש, הוא אהב לגרום שנרגיש לא מלוח בדברים בסיסיים שלהם. הוא קצת רצה שאנשים קצת יצאו מאזור הנוחות שלהם. גם מבחינה רעיונית, גם למדנית, גם חינוכית, גם עבודת השם. ולכן הוא לא היסס לעקות, כמובן עם חיוכים, אבל לעקות. כמובן, הוא לא מתוך רוע, לתוך רצון שאנשים יתקדמו ויחתרו לשינוי, ולא בשביל לפגוע. ופעם אחת בא המחנכים, הרב דוב והמחנכים במקור חיים הרע, אמרו לו, די, הרב הדין, זה לא נעים. כל פעם בערב הורים, אתה יורד על ההורים, לא רוצים לבוא. אז הוא ציטט להם תשובה של הרבי של הרב שטיינזלץ, מי זה הרבי של הרב שטיינזלץ? הרבי, זכותו מגן עלינו. הוא אמר לו, אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח. וכל פעם שאני חושב על המשפט הזה, אני אף פעם לא מרוצה, אבל תמיד שמח, יש לי ככה, וואו, אני אפסיק להתפעל מזה. איזה יכולת אדירה, יש לי מישהו אף פעם לא מרוצה, להתקדם, להשיג, לדעת, להכיל עוד ועוד שינויים. אבל בדרך כלל אנשים כאלה, תמיד הם מורמרים, לא, לא הספקתי לזה, זה בסה. לא. גם אם זה עדיין רעב, כי אני רוצה עוד ועוד 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 ועוד, אני לא מדוכה, אני שמח. יש פה תביעה אדירה. מצד אחד, אתה לא תהיה מסופק אף פעם. אתה אף פעם לא חדן לוח, עשיתי את שלי, המחאה. פתיחת כפתורים בדירוג. לא, אחד פתח. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. לא. ועדיין, תתמקד גם בחצי הכוס המלאה. תתקדם, תשמח. עכשיו שהעבודה בדור שלנו זה לא פשוט. יש לנו הרבה הרבה מה לעשות, אבל צריכים גם לדעת להכין מורכבויות. לא להיות מרוצים, ועם זאת להיות שמחים. אז איך זוכים גם להיות ניצבים וגם הילך? האיחול הפופולרי במה שאתם אומרים, איך שילד תהיה לכולנו שנה טובה. שנה זה מלשון? שינוי. שינוי. שנה חדשה, משתנה. אבל טובה זה, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, שנה זה גם... ושיננתם לבניך, לשנן. מה זה שנה טובה? שנה של שינוי הדברים הטובים, ושל שימור, שינון, הדברים שינוי הדברים הלא טובים לשנות, ולשמר את הדברים הטובים. כדי שנוכל להגיד בערב שנה טובה, בערב שנה הבאה, ברוך השם, אני לא מרוצה, אבל שמח. לא מרוצה, יכולתי יותר, אבל שמח בעניין הזה. ולכן הרבי שאף הכי גבוה שאפשר. שבא לה ברב שטיינזלץ ואומר לו, אני לא יכול. הטלת עליי שני פרויקטים אדירים, ביאור כל התלמוד, בספר של כן, התלמוד המבואר, תלמוד שטיינזלץ, ומצד שני כל המפעלים החינוכיים של מקור חיים, ישיבה, וישיבה גבוהה, ויסודי, אני לא יכול. זה עבודה לכמה אנשים, אני לא מספיק. אמר, טוב שהגעת, יש לי עוד פרויקט בשבילך. עוד מעט נופל מסך הברזל, עכשיו תפסיק עם רשת ישיבות ברוסיה, תתחיל למצוא מיהדות. אמרנו לא, אמרתי שאני לא יכול, אמרנו כן, 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 גם רוסיה, תודה. הוא בכלל לא הגיב לו. משלתי את הרבה דין, מה עשית? הרבי אמר, לקחתי גם את הפרויקט של רוסיה עליי. אין חוכמות. הרבי שפרי, הוא לא אמר, מה זה, פעם הבאתי פה שיעור על המשנה הציונית של הרבי, אם הוא ציוני או לא, הוא לא ציוני, אבל הוא גם לא מתנגד. הרבי לא הסכים עם המושג התחלת דגו, מה זה התחלת דגו? אין כזה דבר. יש גאולה שלמה, ועכשיו זה לא גאולה שלמה, אנחנו צריכים לשאוף לגאולה, יש לנו התחלת את הגאולה, עוד היום בנוב יעמוד, נופף ידו, לא, מה זה לעשות על האש? צריך לעבוד, כדי שתהיה גאולה שלמה, תפילין, נרות שבת, מבצעים, לימוד, מקווה, טהרה. ולכן אמרתי, בדרך כלל מישהו שואף להעביר פסגות רוחני, אז הוא לא מצוי בפרטים, אצל הרבה כזה דבר. מה זה? הוא אוכל בפרטי הפרטים, כל שלוח, כל חודש דוח. כמה אכלו אותך בליל הסדר, וכמה ההוצאות שלך, ומה עם המסעדה, ומה עם הספקים, לרזולוציות. שאלה, שמה נקבל על עצמנו, 32 שנים אחרי הסתלקות הכואבת של הרבי, זכותו מגן עליו. קודם כל, אני מזכיר, הרבי בכלל לא רצה להיות רבי. סיפורים ידועים, במשך שנה שלמה, כולם עולים לרגל, והוא לא מוכן להחליף את הרייץ. רק לבסוף, ובחוסר חשק מופגן, הוא מקבל את עולם, למרות שזה מאוד פוגע בו. עכשיו בוא נגיד פה נקודה. ברור שהרבי לא ענבה של שקר, אני לא רואה, אני לא רואה. אם הוא רבי, אתה יודע בבית השני מה שאתה רבי, זה נכון. אני חושב שמה שהרבי אמר זה בעצם שהוא סבר לתומו, שאם הוא לא יהיה רבי בפועל, בלי מכתבים, בלי יחידויות, בלי 8 שעות פברגן בשבוע, אז הוא יוכל להביא את המשיח, בתפילות, בייחודים, בכוונות, לא, בכתיבה, אני לא יודע. אבל בסוף מה? אבל זה מה שצריך. ועם זאת הוא לא מנמיך ציפיות, הוא אומר, אני רוצה משיח. לא פחות ולא יותר. We want משיח now. הסיפור שפעם הרבי חזר מההתוועדות, הביתה של רחוב פרזידנט, הרבנית קיבלה את פניו, ושאלה אותה, נו, על מה דיברת היום בהתוועדות? הוא אומר, אני ביקשתי מחסידים עוד איזשהו מבצע, לא יודע אם זה נרות שבת, או תפילין, או רמב״ם, או משהו כזה. והיא אמרה לו, די, הם לא מסוגלים, אתה מכביד עליהם too much. רק היא יכולה להגיד את זה לרבי. אז הרבי אמר, תראי, אני יודע בדיוק כמה כל חסיד שלי יכול, וממנו אני תובע פי 2 ממה שהוא יכול. אמר לו, למה? הוא אומר, כי אני תובע ממני פי 10 ממה שאני מסוגל. עכשיו, כשאתה תובע ממישהו פי 2, והוא עושה רק 50%, מה זה אומר? זה אומר שהוא עשה 100% שלו. זה לא רע בכלל, הלוואי אליי, להתקרב לה, כן? זה העניין הזה. ולכן, הוא אומר פה, יש פה עניין, הרבי תובע דרישות אדירות, תהיו מסודרים, תהיו קבועים, תהיו שיטתיים. בואו נתחיל לסכם. אם הרבי יסתלק, כדרכם של צדיקים, זה על דעתו ורצונו. הקדוש ברוך הוא נמלך עם הצדיקים בכל דבר ועניין. וכנראה, אין לי ספק, שהרבי הבין שההסתלקות שלו תוכל לפעול יותר לטובת עם ישראל בתורת ישראל הקדוש ברוך הוא. ולכן, יש סיפור של החויזר, יש לו שני פירושים, אני לא יודע מה הפירוש, אני אוהב את שניהם. מישהו שואל את החויזר, למה אין מחליף לרבי? אין יורש, וכל החסידים, כל הדבורים. מעולה, בוא בוא תהיה אתה. עכשיו פה זה הסיפור, עכשיו יש פה מחלוקות, מה הכוונה? כאילו להגיד, מי אני, לא שייך. אומר לו, מי יכול להגיד שכן שייך? אתה מבין? גם הגדול ביותר לא שחיף את הרבי. או בכיוון אחר, בוא תהיה אתה, סימן קריאה, לא בציניות. כי הרבי לא, אז אתה, ואתה, ואתה, וכו, ואפילו אני, כל אחד מאיתנו, ימשיך את הרבי. דיברנו על האכפתיות של הרבי, דיברנו על הדגשת הפרקטיקה, להוריד את הרוחניות למעשיות. שמעתי מרב רבנו הצדיק, הרב יורם, זכותו מגן עלינו, שהיה מקושר ברבי בצורה מבהילה. שהוא סיפר לי ששאלו את הרבי פעם בעת רצון, רבנו, מה זה אצלך ביטול תאירה? יודעים מה הוא אמר? הוא לא יגיד קריאת אלפי מכתבים ביום, אולי פיברייגן, 8 שעות, דולרים כל יום ראשון, יחידויות 3 פעמים בשבוע. הרבי אמר לו, שאני לומד סוגיה 6 שעות עם כל המפרשים, ולא יוצאים את זה נפקמינה למייסה, זה ביטול תורה. אנחנו עומדים זבחים. אני לא כהן! עבר הלבן! לא, בכל סוגיה, תורה מלשון הוראה. מה יוצא זה למייסה? יצאת משיעור, לא קיבלתם? הייתי, שלחתי הבוקר, חבר יקר, הרב יובל וקסר שלי, את הסרטון של איזשהו חוסיד, בא לרבי, אמר לו, תקשיב, הייתי באחר של פסח בהתוועדות של הרבי מריבניץ, יהודי קדוש, רב חיים סמל אברמוביץ', קודש קודשים, היה גם הוא בניו יורק, ברח מהסובייטים, הגיע לניו יורק, אומר לו, והיה ממש הגוועד, והרבי מריבניץ' בכה כל ההתוועדות, אומר לו, אוקיי, ומה לקחת בנקודה בפועל מההתוועדות? אומר לו, עושה לו ככה, אומר לו, אל תעשה לי עם הידיים, מה לקחת? אומר לו, היה ממש הגוועד, אומר לו, לא, אבל מה קיבלת? אומר לו, פעם באה, תיקח נקודה מעשית מהדברים, לא מספיק שהרבי יבקה בשבילך, צריך לעשות. נפקא מינה למעשה. תראו במקור ת', הרב שטיינזלץ כותב, זה מאמר שנקרא המאה של הרבי. זה מאמר שהוא נשא באנגלית בוושינגטון ב-2002, בדיוק שחגו יום הולדת 100 לרבי, י"א בניסן. אנחנו מצויים כעת במצב בישלם עדיין, זה ממש כאילו חומת מגן, הימים שלפני חומת מגן, המבצע הגדול אחרי כל הפיגועי טרור במרץ 2002, מנסים לנוע ימינה אך הדרך חסומה, מנסים לזוז שמאלה גם הדרך הזו חסומה, מנסים להתקדם אך איננו יכולים, מנסים לסגת, הדרכים אינו תקות, אנו מוקפים וחסומים מכל העברים למעט כיוון אחד, שאיננו סגור, מעלה. הדרך הזו עדיין פתוחה, עלינו לנסות לנוע בה. עלינו לעשות זאת לא רק כהיגד, כסיסמה, אלא כצעד מעשי רציני, נקרא דרך חיים אחרת. אין פירוש הדבר, רבה נניח לכל אותם דברים שעסקנו בהם, ונלך רק עם מה שלמעלה מאיתנו. איננו נדרשים להיות שממיים ולשכוח לאכול ארוחת בוקר. את זה לא ישכחו הבריאות גם לעתיד לבוא. אך אנו יכולים להתבונן בחיינו מפרספקטיבה אחרת. וכשנתבונן בהם כך, הם יעשו שונים לחלוטין. משום שעיקר מעייננו יהיה במה שלמעלה מאיתנו. הפרספקטיבה של הרבי, המשקפיים אותם הוא הרכיב לראשו, היו שכל ימיו להביא לימות המשיח. עכשיו, תשאלו, אבל הרמב״ם קבע הלכות מלכים. אנחנו לא יודעים איך זה, תראו את הרמב״ם, מקור יהוד. בסוף הלכות, סוף הלכות משיח, כן, פרק האחרון ברמב״ם. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן של לימות המשיח, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כשדברים סתומים הם אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. כל מה שהתרחש לנגד עיניו של הרבי במאה ה-20, היה פועל יוצא של מה שקורה למעלה. והרבי זיהה את התמורות האדירות כדבר שאי אפשר להתעלם ממנו. ולכן חובה עלינו להתאים את מעשינו בתחתונים לזירת ההתרחשות של העליונים. הסגד הוא בסדר, וגם הרבה אחרים דיברו על המשיח. במה שני הרבי מאותם גדולי עולם, לא אגיד שמות, שאר הצדיקים. סיפור שאני מאוד מאוד אהיב עליו, אני מתחיל לסיים איתו. סודו של הרבי, אגב ספר חובה, ספר מומלץ מאוד מאוד מאוד. אוקיי? של יחיאל הררי. חסידי חב"ד מספרים על רב אמריקני, הוא היה ליטווק, שלח את ביתו למחנה קיץ של חב"ד הרי הקאצקיל בצפון מדינת ניו יורק. ילדי המחנות נהגו להתאסף יחדיו יום אחד בית נרשו של הרבי, ב-770, והרבי היה נושא לפניהם דברים. זמן מה לאחר אותה התכנסות, בא האב לבקר את ביתו, ושמע מפי על החוויות שחוותה במחנה. בין הדברים סיפרה לו הילדה בהתלהבות על מפגש עם הרבי, ודיווחה כי הרבי אמר שהמשיח עומד לבוא. תמה הרב, אבל גם אני מתכוון בבית הכנסת. על כך הגיב הילדה, כן, אבל הרבי גם מתכוון לזה באמת. אז יתה, ואתה מדבר על, אבל הוא חי עת. אנחנו היום 32 שנים אחרי הסתלקות הכואבת. של הרבי נשיא דורנו, שדאג לדור שלנו יותר מכל. הרב זווין זצ"ל כתב שפעם נהוג לומר שהגאון מווילנה השאיר אחריו ספרים. ואילו בעל שם טוב הקדוש בסדר חסידות, השאיר אחריו אנשים. ואילו אדמו"ר הזקן בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, השאיר אחריו גם ספרים וגם אנשים. אני חושב שזה סיכום שראוי גם על בעל הרבי שלנו, שהוא גם השאיר אחריו אנשים, וגם השאיר אחריו ספרים וכתובים, ובעיקר שיטה, דרך, רצון, להביא את המשיח, ושהוא יבוא, תהיה שמחה לא רק בעליונים, גם בתחתונים, שנאמר, תני נאי 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 זכותו התאורה תגן עלינו, איתנו, ואני חושב שנזכה שותפים נאמנים לכם מכוחו ומדרגו. אמן, 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 נצח, 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 סלע, סלע ועד, ארוך ה' לעולם, אמן ואמן.